אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שבת שלום.
צהריים טובים.
חג שמח. ברוכים הבאים להתבודדות, כאן עמיחי חסון.
ועיר אסולין.
במסענו מעודף הסופגניות אל עבר מהותו של החג, החג?
התבוננות עליו, לא יודע.
התבוננות עליו.
מהותו זה מילה, כן.
מהותו זה מילה כבדה?
גדולה, לא? כאילו, אני יודע.
אני דווקא רוצה לדבר על המהותו הזה, כאילו. אני מרגיש שזה חג שאחד מהכוחות שלו, או אולי הבעיות שלו, הוא שהוא אלסטי מאוד. אפשר לקחת אותו כמעט, הוא יחסית לחגים אחרים נגיד, אולי בגלל המוגבלות של מקורותיו, ובאופן יחסי גם אין עליו באמת תילי תילים של הלכות. זאת אומרת, אין כל כך לאן לברוח מהבחינה, אבל המון פעמים הלכה היא איזו משענת שאפשר לברוח אליה.
להישען עליה.
להישען עליה, ללכת איתה מה שנקרא. וחנוכה הוא... הוא לא כזה, הוא מין חג שמצוות היום בו די פשוטה בסך הכל. מספיק פשוטה כדי שאני אוכל להצליח ללמוד עם הבן שלי את הלכות החג לבית ספר ולהרגיש ממש בסדר עם עצמי.
כן.
וגם בחיית התוכן, יש בו משהו שאפשר לקחת אותו כמעט לכל מקום. זאת אומרת, מי שרצה לקחת אותו לפתרון הציוני של גבורה וכולי, לוקח בגדול, ומי שרוצה לקחת אותו למקום של אור וחושך, ומי שרוצה לקחת כמעט כל דבר.
הוא בעיקר דימוי, צריך להגיד. חנוכה הוא דימוי מאוד מאוד חזק, וכמו כל דימוי אפשר לקחת אותו באמת לאינסוף כיוונים. רק אולי נגיד שנייה לפני שנשקע לתוך חנוכה, שבאמת לא היינו פה איזו תקופה בהתבודדות הזו שלנו, רק נגיד שזה מסיבות טכניות של מספר תוכניות ורצף, בתוך השנה, אז למי שעוקב ככה, אבל אני כן אולי אתחבר גם לזה שלא היינו, או לרצף הזה שלנו, כי מרגיש שאנחנו אולי שנה רביעית או חמישית, בשיחות על חנוכה, ובאמת שיחות על המהות של חנוכה, ואני מרגיש שהשנה, אתה דיברת על הדימוי הזה ועל זה שלוקחים אותו וכולי, אני מרגיש שהשנה, ואני חושב שדיברתי על זה קצת גם בהקשר של בתוכנית, אחת התוכניות הקודמות שהקלטנו, אני חושב, סביב ספר בראשית, שכאילו השנה, על חוסר היכולת הזאת, שוב, גם לקראת המסע הזה שלנו, אז שקעתי עם קשר למסע הזה, ובלעדיו, לתוך חנוכה, חנוכה עכשיו מסביבנו, עוטף אותנו, והתחושה היא שכמעט קשה להסתכל על החנוכה הזה, בלי להסתכל באמת, בלי להסתכל עליו מבעד לעמודי הדעות בעיתון, אוקיי? או בלי להסתכל עליו מבעד ל... השתמש במילה קשה, אבל זה באמת התחושה שלי מבעד לביוז שהחג הזה עובר עכשיו במיוחד. אז זה גם איזושהי שכבה שלפחות מבחינתי תרחף בשיחה הזו, או תרחף בהתבודדות הזו שלנו ובהתבוננות הזו שלנו כלפי חנוכה.
אז ממש כדי להמשיך את האביוז הקשה שהעלתה, מגיע ואיתו גם השירים שהילדים חוזרים את המוסדות החינוך למיניהם, ואיתו השורה הנהדרת או המזעזעת, או כל אחד יבחר להגדיר אותה, בנו חושך לגרש.
למה מזעזעת אותך השורה הזו?
וואו, האמת היא ששאלתי את עצמי את אותה שאלה, איכשהו עוררה אותי מאוד, אני חושב שיש משהו ב... דיברת על חנוכה כדימוי, ובכלל על הדיכוטומיה הזאת של חושך ואור, שדווקא בתוך ההקשרים הישראליים הנוכחיים, קצת מוציא אותי מדעתי. יש תמיד את המגילה הזאת במדבר יהודה, של מלחמת בני האור ובני החושך, ובכלל המרחבים הטוטליים האלה, שבו יש צד אחד שהוא מואר וצד אחד שהוא חשוך, וכאילו גם בסיפור עצמו, של הסיפור הבסיסי הזה על, על נס פך השמן, כן, יש איזה מקדש מתומה, ששמן אחד טהור, שאיש לא נגע בו.
הדיכוטומיה המוחלטת
הזאת. המוחלטת, הטוטלית, והפך הזה חייב להיות סטרילי, ואף אחד לא יכול לטמא ולחלל את, את אותו פך, ורק הוא ראוי להאיר את האור היחיד ששוכח בתוך האפלה המוחלטת. עכשיו, יש מקומות בהיסטוריה, יש תקופות בהיסטוריה, אנחנו לא צריכים ללכת מאוד רחוק, כדי להגיד, כן, יש מקומות שהם חושך מוחלט ותהום גמורה, ובהם בוער איזה אור יחידי בקצה הלילה ומזכיר לנו שיש קיום. אני לא חושב שאנחנו שמה. אני מקווה לפחות שאנחנו לא שמה. אבל מצד שני, כשאני קורא את הפוסטים של רבים מחבריי, או שומע את תוכניות המלל האחרות על, ברדיו, התחושה היא כן, שיש כאילו איזה חושך אפלה הגדולה עומדת לרדת על העולם, או כבר ירדה ופשוט מחכה להתגשמות שלה, ואנחנו חייבים להבהיר את האור הבודד, היחיד, הגלמוד, זה שיזכיר לנו שלא הכל שחור, ולילה אורו לא כל כך עמוק וכו'. וזה תוקף אותי באיזה זעם כזה, כאילו, גם כי אני חושב שיש משהו נורא 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 קל למסך ולהגיד, אוקיי, הכל חושך, אנחנו ניקח את הלפיד, את הגחלת, את ה... כאילו זו שפה שבעיניי מתאימה באמת למתוך חוויה של נרדפות מאוד מאוד קיצונית. וכאילו, אני יודע שאנחנו במסגור גם של כאן תרבות שמתעסקים גם במיעוטים ובכולי, וכאילו...
הקונספט הזה של מעטים מול רבים, אני כאילו שואל האם בעצם מה שאתה אומר הוא אמירה עקרונית על המציאות, או שבאמת היא אמירה על הרגע המסוים הזה בהיסטוריה?
אני לא יודע. אני אומר את זה על הרגע, אני מסיים את זה בהיסטוריה, קודם כל רק כדי להבהיר לשאלתך, אני לא אומר את זה על המציאות, לא חשבתי איזה מספיק.
אתה יודע, יש ספר שיצא, אמרת שיש תקופות שבהם השחור והחושך והאור מאוד ברורים, ויצא ספר ממש לאחרונה בהוצאת הפרסמון שנקרא סתיו גרמני, לא יודע אם ראית, זה רשימות של עיתונאי שוודי, שנוסע לגרמניה רגע אחרי סוף מלחמת העולם השנייה, ובעצם מתעד את חייהם של הגרמנים, של הנאצים, של הרוצחים, של אלה שעשו את העוול והפשע והכל, אבל הם הפסידו במלחמה. והוא מתעד את חייהם של האנשים האלה, שיש שם איזה תיאור, זה אחד הרשימות הראשונות שם, זה רשימות עיתונאיות כאלה. יש גם, הספר נפתח ויש שם פתיחה מאוד מעניינת של אלפרד אילינק, הזוכת נובל, והוא מתאר שם את הרגע הזה שבו נמצאים...
נכתוב בזמן אמת, אבל.
זה נכתוב ב-46. זה ממש מישהו שנוסע לתעד את הרגע הזה, שהוא, זה ספר מעניין, ומעניין שהוא יצא בעברית, וכל ה... ויש לזה גם, אני חושב, ערך מאוד משמעותי לפרספקטיבה, שהיא לא באה לצמצם או להקטין את הפשע של מי שעשו את הפשעים האלה, אלא באה לתת גם בתוך הדבר הזה פרספקטיבה של אור שמעורבב בחושך אולי. והוא מתאר שם את ה... כנראה לפי משתמע מהטקסט, שהוא מתאר שכנראה הרבה גרמנים, גם אחרי מלחמת העולם השנייה, ב-46, שאלו אותם, האם אתם מצטערים שתמכתם בהיטלר כזה, ומסרבים להגיד שהם מצטערים, אוקיי? והוא מתאר שם את הרגע הזה, רגע אחד עיתונאי, שבו הוא עומד בבית, והבית מוצף. ואנשים, אין להם אוכל, אין חשמל כמובן.
במים,
מוצף
כאילו?
במים. והבית הרוס כולו, ואנשים חיים בתוך הבית, כי זה אחרי מלחמה, וזה הבית שנשאר להם. ובתוך הרגע הזה מגיע עיתונאי ואומר להם, טוב, נו, אתם מצטערים שתמכתם בהיטלר או כזה. והוא ממש כותב טקסט שלם על, על הרצון הזה שלנו, על האשליה, שבאמת יש טובים ורעים מוחלטים, שהאנשים האלה, שגם אם הם תמכו בדבר הנורא הזה, אוקיי? וגם בעצמם, לא יודע מה הרשעים, או לא יודע מה, נמצאים כרגע בתוך איזשהו מצב קיומי מאוד מאוד דרמטי, שאתה, אם אתה לא רואה אותו, אתה לא מבין כלום. שזה אני חושב הדבר אולי שאתה אומר, אגב, בעיניי גם היסטורית, זה הדבר שאולי הכשיל אפילו את החשמונאים עצמם. לחשוב שהם איזה נציגים של איזשהו טוב מוחלט, או איזשהו אור מוחלט, הם אלה שבעצם לנצח יחזיקו את הדבר הזה, את הלפיד. אז אני מאוד מתחבר לשליה הזאת, אני חושב שהיום היא גם, היא ממש השליה, כן? שיש איזה אור וחושך מאוד מאוד מובהקים. כן, משפט מסוכן. לא חשבתי עליו מהזווית הזו, אבל...
גם חושך לגרש.
כן. אני דווקא רוצה להמשיך קצת את הקו הזה ולדבר על אנחנו גם מדברים על חנוכה, אבל איכשהו לי זה ידהד את מה שדיברת על הערבוב הזה של האור והחושך, את הפרק סיום של הווייט לוטוס. אדם, ראית הלוטוס הלבן?
עונה שנייה.
כן. עונה שנייה, שמסתיימת במשהו, גם כתבתי עליו לעיתון, בעיניי באחד הסיום נהדר, שמגלם במשהו את מה שאתה, את מה שאתה מדבר, שזה המהלך הכללי, אגב, של הסדרה, צריך
את
להגיד.
אתה עושה ספוילר פה לטובת...
אז אני תעשה עזרת ספוילר.
עזרת ספוילר.
עזרת ספוילר לאייטם הזה, לחמש דקות כן. הקרובות, כי קשה לנתח אותה בלי לעשות לספוילר, אבל הרי הווייט לוטוס בעצם כל מה שהיא מנסה לעשות, זה להתבונן באלה שהם בעיני עצמם לפחות בני אור, ולהראות כמה חושך מעורבב בתוך האור הזה. וסתם תסריטאית זה בעיניי אותי דבר שהיה...
ודווקא במרחב של החופש. כלומר...
במרחב של... לא רק של החופש, במרחב של היופי.
של בדיוק, של, של לצאת מהשגרת הזה.
של לצאת לא. מהשגרה, של לצאת מזה, אבל יש שם... הוא מייצר שם דימוי מאוד מאוד חזק, וזה מערכת היחסים בין טניה, האישה שירה, שרק כמהה לאהבה, אוקיי? בחוסר מודעות קיצוני, אבל בעצם כמהה לאהבה.
היחידה ששרדה מהעונה הראשונה.
היחידה ששרדה מהעונה הראשונה ועוברת לעונה השנייה. אל מול מי שהם כאילו נציגי ה... אתה יודע, אפילו קשור קצת לתחושה הזאת של איך לדבר על חנוכה. מול נציגי החילוניות המובהקת, שזה בעצם חבורת הגייז שגרים בווילה הזאת, בפלרמו, כך הם נקראים בסדרה, כן, הגייז. ודווקא הם בסוף, זה הזרת הספוילר המובהקת, דווקא הם בסוף אלה שמנסים להרוג. ואני חושב שה... אני חושב שהדימוי הזה... הוא דימוי באמת שמאוד מאוד נכון להחזיק אותו כל השנה, ונכון להחזיק אותו בהקשר של חנוכה, של הפער הזה בין השפה המאוד גבוהה, נקיית, הם הולכים לראות שם אופרה, האוכל הטוב, הכל.
גם ההבטחות שגלומות בשפה הזאת.
כן, כן, אני אומר, כל ההונאה שנמצאת שם, כל ההפיכה שלה לכלי להונאה בעצם, כאשר בסוף דווקא הם אלה שירצחו, או ינסו לרצוח, בסוף מתים בעצמם, אבל ינסו לרצוח, והדבר, השכבה הנוספת של הדבר הזה, והיא עכשיו אפילו יותר רלוונטית, או היא רלוונטית לרוב האנשים שהם לא הנציגים האולטימטיביים של החילוניות או של ה... לא חילוניות, של ה... אני יודע מה, החופש המוחלט או של ה...
של עולם המערבי.
של... היום, בדיוק, כן. של התרבות המערב המוחלטת הזו. זה הדמות הזאת של טניה, שמסרבת לראות כמה חושך מעורבב בתוך האור הזה, וגם כשהיא רואה את החושך, היא מסרבת לראות אותו. אני חושב שאנחנו נוגעים בזה הרבה בתוכנית שלנו, וחושבים על זה, ואני כותב על זה הרבה, ואני חושב שאתה גם מדבר על זה לא מעט, והסירוב הזה של אנשים לראות אור, ולהגיד, וואלה, יכול להיות שיש בתוכו חושך, או לראות חושך ולהגיד, אני אנסה קצת לזקק מתוכו את האלמנט הזה של האור.
זה גם לא מבטל את המוחלט, זאת אומרת, זה לא מבטל את נקודת המוצא של כל זה.
הפוך, אני חושב שהפחד לנהל את השיחה המורכבת, זה מה שמבטל, כי זה הופך את זה למשהו מאוד שטוח, שאין לך מה לעשות איתו, זה או שאתה איתנו או שאתה קרנף. זה היום, הרי זה היה בעצם השיח.
שנקרא
הזדהה. כן. מה שאומברטו אקו קרא לו, כן, סימון בוגדים. ואל מול זה באמת הערבוב הזה של האור, אני חושב שזה פשוט, הווייט לוטוס הוא ממש דימוי מצוין, הסיום שלו וכל הסדרה ממש דימוי מצוין למהלך הזה שהצעת.
בהמשך אבל קצת שמאלה וימינה משם, אני רוצה לקרוא במצבים כאלה, בשבת שעברה למען האמת, פשוט שכבתי על הספה, ונשלף לי מהספרייה את ספר הסתירות של עמוס קינן, שלא קראתי בו המון 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 שנים. אני חושב שפעם קראנו את הדש של דיוקנו של האומן כאמריקני, וזה אחד הדור צדים של קינן.
זה הדבר הזה, שאתה קורא אותו, אתה שומע את מוטי קירשנבאום מקריא אותו, על כוח אחד, אתה לא יכול לקרוא את זה אחרת.
נכון, באל בורות המים. וככה הסתכלתי בסתירות של קינן, חלקם שרדו מאוד מאוד יפה את מבחן הזמן, חלקם פחות, האיורים שלו פה הם נהדרים, דווקא בפשטותם האינפנטילית, הם פשוט מאוד מאוד מוצלחים, ולפעמים אפילו יותר מוצלחים מה... טקסטים שמנסים ללכת עליהם. ואיכשהו הגעתי לרשימות שהוא כותב מ-1975, הרשימות בעצם של פוסט יום כיפור בהמון מובנים. כן. אני רוצה לקרוא אחד וחצי מהם, שמעדדים דברים שדיברנו עליהם. בקיצור, אני חושב שזה יובהר מעצמם, אז זאת ארץ ישראל היפה, של עמוס קינן ב-75. כותב עמוס קינן, הועיל ומיום ליום מתרבים האנשים השואלים, היכן היא ארץ ישראל היפה? אנו שמחים להודיע לקהל קורנו שהצלחנו לאתר אותה. ארץ ישראל היפה שוכנת קצת צפונה מתל אביב, בשטח המסתרע בין הים במערב, הפרדסים נותני הריח במזרח, ארובות רידינג בדרום, ואדמות שנותרו עדיין, לצערנו, חקלאיות בצפון. שטחה של ארץ ישראל היפה הוא בערך 2 דונמים. היא מוקפת גדר גבוהה, לבנה, לפעמים ברושים או גדר חיה, ולפעמים אפילו כמה דקלים שנשתלו בהיותם מבוגרים. ארץ ישראל היפה מוקפת דשא חלק, ירוק, ובתוך הדשא ארוגות פרחים פה ושם. ובמרכז הדשא, לא רחק מבריכת השחייה, עומד לו בית חמד קטן, והוא בין 2-3 מפלסים. במפלס התחתון, כניסה רחבת ידיים, שמה נכנסים ללובינג הגדול. שם גם פינת האוכל, המטבח הפונקציונלי, שחלליו מתחברים אל חלל הלובינג. בעולם הגדול שטיח גדול, שעליו פזורות ברישול קרוסאות, בכל מיני מקומות אפשריים. אפשר לצבור את הקורסאות בכל מיני מצבים, כדי לייצר פינה אינטימית להשמצות בין 4, 6, 8 ואפילו 12 איש. מול פינת ההשמצות האינטימית, אך בנויית לבנים אדומות, ובה 2 גזרי עץ זית דקורטיביים. על הקיר פוחלץ של היעלה שניצודה ברישיון, ותמונות שמן של האומנים המקובלים. כאן מקומה של מערכת הסטריאו, וכל הפיצ'פקס למיניהם שנרכשו בריו דה ז'נרו, הונג קונג, דקר וקטמנדו. פסלונים, דברי חרסינה וזכוכית, עץ ומתכת, כמאות יהודיות עתיקות, ובדרך כלל משהו גם מאתיופיה. חלון פנורמי ענק משקיף מהלובינג אל הדשא ועל בריכת השחייה. במפלס השני של ארץ ישראל היפה, חדרי שינה וילדים. בתי השימוש לבעל הבית, להבדיל במפלס הראשון, ישנו בית שימוש לאורחים, עם סיסמאות מצחיקות. חדר העבודה של בעל הבית הוא בו תצלום שלו במדים ליד הרמטכ"ל. במפלס השלישי של ארץ ישראל היפה, חדרי ילדים ובתי שימוש משלהם. כאן עורכים מסיבות, מעשנים חשיש ולא מפריעים. מעל המפלס השלישי, גג רעפים אדום, ובו ערובה ואנטנת טלוויזיה. זוהי ארץ ישראל היפה, ועלינו להיות גאים שהיא עדיין קיימת. ממנה יוצאות כל הקריאות הנרגשות אל הציבור, כל הרפורמות שנועדו למנוע עיוותים, פערים וכו'. כל הקריאות לחידוש מוסר העבודה, הידוק החגורה, חזרה לערכים, וכמובן, אחרון חביב אל הציונות. האיש נקי הכפיים שעם מצפה לו גר בארץ ישראל היפה. בבוקר הוא קם, מתרחץ ודואג במיוחד שידיו תהיינה נקיות. ואחר כך הוא יוצא עם הכלב לטיול, ובדרך חזרה מנקה היטב את שמשות המכונית. לאחר ארוחת הבוקר הוא מציט מקטרת, האיש נקי הכפיים אינו מעשן סיגר, ונוהג אל משרדו. בדרך הוא לא חושב על שום דבר, כי מחשבות הם דבר מלוכלך. במשרד הוא חותם על הוצאה של 17 מיליון לירות בסעיף שונות, ועד הצהריים הוא שקוע בקריאת העיתונים. המספרים על הלכלוך המציף את חיינו. מפעם לפעם הוא מקבל טלפון, השואל אותו עד מתי הוא יעמוד מהצד. בצהריים הוא אוכל בחברת נקיי כפיים ממשרד אחר. אחרי הקרם בווריה, עורך חשבון נפש, הוא מגלה שהוא לא שייך לשום מפלגה, לשום קבוצה, לשום מעמד חברתי. האנשים נקיי הכפיים אינדיבידואליסטים, ואינם שייכים למאומה מחוץ אשר לניקיון. דעותיו, כך הוא מסכם לעצמו, ברורות. צריך שהכל יהיה יותר יעיל, יותר ישר, יותר נקי. העובדים צריכים לעבוד, המנהלים צריכים לנהל, החושבים צריכים לחשוב, המבצעים לבצע. מה צריך לבצע? צריך לבצע ניקיון, יעילות ויושר. וגם במדיניות החוץ שיהיה ניקיון, שתהיינה יעילות. לפנות ערב הוא שר לקאנטרי קלאב, קצת התעמלות, ריצה, שחייה, משקולות, סאונה, מקלחת קרה. הוא מגיע הביתה נקי, נכנס לחדר העבודה שלו ומחכה לטלפון מעם ישראל. העם המלוכלך הזה עוד יקרא לו, לאיש הנקי הזה, שמעולם לא התלכלך. ששתה רק וויסקי נקי, במקומות נקיים, עם האנשים הנקיים ביותר. אולי תשמע פעם צפירת הזקה וזה יהיה האות. הוא ייקח איתו מברשת שיניים, סבון ותיק לרחצה, ויעמוד בראש העם וייתן דוגמה אישית של ניקיון בשעתנו הקשה ביותר, היפה ביותר.
אני רוצה להתעצבן על הקטע שקראת ברשותך.
בוודאי.
עכשיו לא להתעצבן על התוכן שלו, אלא באמת מתחבר לשיחה שלנו מקודם, להתעצבן קצת על עמוס קינן. כי תוך כדי שקראת, לא זכרתי, או נשכח מני לפחות, בדקתי מתי הוא כתב את הדרך לעין חרוד, שהיא בסוף היום הפכה להיות התנך של האנשים הנקיים האלה שהוא בז להם פה. או צוחק עליהם לפחות.
של השבט, כן.
וכאילו, הוא כתב את זה 9 שנים אחרי, ב-84, דרך לעין חרוד יצא. ונדמה לי כאילו, מה שאותי הרגיז בתיאור הזה, שאין לו שום נפקמינה.
מעשית.
אין לו נפקמינה, מבחינת עמוס קינן. בסופו של דבר, הוא יכל לכתוב באמת 9 שנים אחר כך, רומן שמתדלק או מתחזק את כל החרדה, כאילו מההשתלטות הדתית, או מה יקרה למקום הזה, או איך הוא יתלכלך, אוקיי? זה בעצם כל הדרך להנחרות זה על הפחד שמישהו ילכלך לנו את המפעל הזה, ואת המפעל הציוני הזה שהוא כאילו צוחק עליו, אבל
שכל מה שנותר ממנו הוא בדיוק, אין
חרוד, בדיוק,
כן.
בדיוק.
משלט.
ואני מרגיש אני מרגיש שהיום אולי השאלה הכי מעניינת לאנשים שמוטרדים כאילו ממה שקורה, ואני חושב שיש ממה להיות מוטרד, כי אני חושב גם שלא ישתמע לפחות מבחינתי למאזינים שהכל טוב כי לא הכל טוב, רחוק מזה. אבל השאלה הרלוונטית היא, איך הגענו למצב הזה? אוקיי, ראיתי מישהו כתב, השבוע לא יכול, מישהו כתב איזה פוסט, כלומר, בהיסטוריה יבדקו איך מדינה אחת נלקחה בת ערובה על ידי אדם אחד שרק רצה לברוח מהמשפט, אוקיי? או משהו כזה. בסדר? זה מסוג הדברים האלה שעורר הרבה זה, מישהו, דווקא מישהו מוערך כביכול. אוקיי? זה מסוג המשפטים ששומעים אותם בלי סוף בקבוצה מסוימת. והתגובה שלי לדבר הזה הייתה שהרבה יותר מעניין לשאול איך המערכות או הנסיבות אפשרו לדבר הזה בכלל להתקיים, אוקיי? לא לבן אדם. איך התודעה הציבורית, האזרחית, שהצביעה ובחרה, בחרה בדברים האלה, אל מול חוסר האמון, אל מול ההתפוררות, אל מול הבוז הזה לשיח הנקי, או לפוזה הנקייה השקרית. וכאילו, מרגיש לי שאם שואלים את השאלה הזו, אז התשובה היא בהיעדר נפקמינה הזאת של הטקסטים האלה של עמוס קינן, שאיפשהו הם סאטירה והם נחמדים, וגם אם הם עוקצניים, כן, התרגלנו לחשוב על עמוס קינן כאכזרי, אז גם אם הם עוקצניים, הם לא, בעצם לא, אין להם שום כאילו הנאה לפעולה. לא הנאה לפעולה החוצה, לא שזה לא היה הדבר המשמעותי, כי הנאה לפעולה החוצה יש בלי סוף, אוקיי? אלא הנאה לפעולה פנימה של איזה חשבון נפש והתבוננות, ולהסיק מסקנות מתוך הדברים האלה. וזה כאילו, כשהקראת, פתאום אמרתי, זה איזשהו עיוורון לפעמים סאטירה יכולה להיות הכלי האולטימטיבי לעיוורון, ולא לפקיחת עיניים. רציתי לדבר, אפרופו ספרים שנופלים מהספרייה והזמנים שלנו, אז באמת עכשיו אנחנו מציינים, אני חושב שממש השבוע, או שבוע שעבר, את הירצייט של שמעון דובנוב, ההיסטוריון הגדול, אבי ההיסטוריוס,
גפלה היהודי. מי שקיבל את הרחובות הכי
יפות, הכי יפים. בתל אביב לפחות. איפה בירושלים זה דובנוב?
זה בתלביה, בדרך אגב.
נכון.
רחוב מדהים.
נכון.
בזה היה שכרו.
בדיוק, קיבל רחובות יפים על רעיונות יפים ומשמעותיים. נגיד שהוא נרצח באמת בריגה ב-41. וככה, איכשהו, מצאתי את הירצייט שלו רק אחרי שהוא נפל עליי מהספרייה. יש לי איזה ספר כזה.
אבל איזה מהם? כל 11 הכרכים?
לא, יש לי ספר שירשתי מסבא של אשתי, ספר שהודפס בארצות הברית, שנקרא ספר שמעון דובנוב, שזה בעצם טקסטים, ספר שצא ב-46, של טקסטים שנכתבו עליו ואודותיו, והתכתבויות שלו, בעיקר עם אחד העם, רבניצקי וביאליק, אבל הוא עם עוד כל מיני אנשים, כולל האורך של הספר שהכניס גם התכתבויות של עצמו שם בחלק של ההתכתבויות. ואתה יודע, כאילו בתוך כל השיחה הזאת שלנו, ובין בתוך חנוכה, הרי חנוכה הוא בעצם החג הכי היסטורי שקיים. היחיד, עכשיו מצאו מטבעות כאלה וזה, יש כאילו, יש איזה משהו...
אפשר להריח אותו, מה שנקרא.
אפשר להריח אותו ואפשר לספר אותו היסטורית, כאילו, אפשר לפחות להתיימר לספר אותו היסטורית.
באמת, בניגוד נגיד לתנך, הוא מסתנכרן נפלא עם המציאות ה...
כן, הוא מסתנכרן, יש לנו דמויות, יש מטבעות, יש פה כאילו קיום היסטורי והוא באמת גם מספר, אני חושב, איזושהי תודעה היסטורית שיותר מתאימה לנו, אולי בגלל שהוא סופר מחדש וכו'. ובהקשר הזה, כאילו מאוד מעניין בעיניי לחזור לתפיסה ההיסטורית הזו של דובנוב. תפיסה היסטורית שבעיקר ניכר, אפשר, בא לידי ביטוי במכתבים שלו על היהדות הישנה והחדשה, שבעצם מנסים להצמיח את היהדות לשלב הבא. אוקיי, אם דיברנו באמת על על הווייט לוטוס הזה ועל האור והחושך וכל זה, אני חושב בסוף שורש התקיעות או שורש הניוון הזה נמצא באיזשהו סירוב לעבור שלב. אז זה כמו הילדים האלה שמשחקים פיפה במתחילים מעולה, והם סרבים לעבור לשלב מתקדמים, כאילו. או להוסיף את העוד קושי הבא.
ספר לי, זה מה
שקרה. ולוקחים אליפויות בטירוף ושמחים עם עצמם. אז אני חושב דובנוב, הפרויקט הכי גדול שלו, כמו שאני מבין אותו, הייתה בעצם ההבנה שהיהדות, אני חושב, תמיד מדברים כאילו על התפיסה האוטונומית שלו, שהיא מאוד מאוד נכונה, ומציגים אותו כמי שהתנגד לארץ ישראל, אבל הוא אף פעם אני חושב לא התנגד לארץ ישראל, והוא גם כותב. הוא התנגד למחשבה שהפתרון, הוא נמצא בפתרון קסם הזה של הטריטוריה. כלומר, ההבנה שלו שכדי בכלל להגיע לדבר על טריטוריה, או לחשוב בכלל שבסוף נוכל לנהל טריטוריה, צריך לעשות איזושהי עליית מדרגה להוליד את היהדות מחדש, או לחשוב על היהדות מחדש באופן מהותי ושורשי. ואני חושב אגב גם שבזה הוא היה שונה מאחד העם, שחשב שאפשר להקים מרכז רוחני כבר אז. אני חושב דובנוב פחות, אני חושב שאם אני מבין אותו נכון, שוב אני אומר את זה בהסתייגות ובזהירות, כמי שלא קרא את כל 14 הקרחים, אלא רק 11, כן, אבל את חלקם לפחות, אני חושב שבעיקר הכוח שלו היה בהבנה שכדי לשרוד, צריך באמת להיוולד מחדש ולצמוח, וזה איזושהי הבנה שזנחנו אותה בשיח היהודי. אני חושב שהיא כאילו במובן מסוים, הוא שם משווה בין החרדיות לבין מה שהוא קורא להם חופשיי הדעת. הוא אומר, ההבדל המשמעותי ביניהם שהחרדיות רוצה לא לעשות שום דבר, להקפיא את הזמן ולהישאר כמו שהיא, וחופשיי הדעת מבינים שכדי לשרוד ולצמוח צריך כל פעם להשיל, ממש יש שם דימוי יפה, הוא אומר, כאילו, באמת להשיל את הישן, אם אני מצטט נכון, ולהיוולד מחדש או לצמוח מחדש. ואני חושב שזה עיקרון שהוא מאוד מאוד נכון גם לחנוכה. כאילו, עוד רגע אני אקריא משהו מהנתיבות שלום, שממש מדבר על זה. שמדבר על היסוד של חנוכה, כי על הרעיון הזה של חנוכה, אוקיי? של לחנוך מחדש, ההזדמנות הזאת, לחנוך מחדש, שאיכשהו, כאיזה חוט שני, כאילו, עוברת בכל החגים. כאילו, אני חושב שבסוף היהדות, גם בפסח אתה נולד מחדש מבחינת העם שנולד, בראש שנה אתה נולד מחדש כאינדיבידואל, במתן התורה אתה בעצם מקבל מחדש את התורה כל פעם, כאילו יש משהו בחגים שמאפשר לך, הוא איזושהי נקודת יציאה של לידה מחדש, או של יכולת לקחת את הדבר הזה ולעשות לו אדפטציה לזמן או לשלב האישי, הפרטי והכללי שבו אתה נמצא. וזה איזושהי תפיסה היסטורית אני חושב שהיהדות מחזיקה אותה מאוד חזק, וזנחנו אותה. זנחנו אותה מול תפיסה היסטורית הרבה יותר דטרמיניסטית, סגורה, שמניחה שמה שהיה הוא שיהיה, ואנחנו רק מתקנים בתוך הדבר הזה כל מיני תיקונים קטנים, ולא מצליחים באמת לעשות את הקפיצות האלה שהם בסוף, הוא גם תאר את זה שם, אבל אני חושב שהכוח הכי גדול של ציוויליזציות, זה ביכולת שלהם להמציא את עצמם מחדש. כל הזמן להיות משהו אחר, אבל לשמור על אותה מהות.
אם הם לא קורסים, אם הם לא קורסות.
כן. זה ההישרדות שלהם, אל מול מדינות שהן קורסות, כי הם בעצם דבר אחד. כן, כן. והטריטוריה היא מגבילה במובן הזה.
ניפרד בנתיבות שלום, נכון?
כן. אנחנו נפרדים, אז ניפרד בנתיבות שלום. אז אני אקריא...
נהגו ישראל להיפרד בנתיבות שלום. כן.
קריא איזה קטע קצר מתוך מאמר קצר, שנקרא מצוות חנוכה נר איש וביתו. כן לדבר קצת על הזמן הזה של ההתחדשות שהוא... אתה יודע, שאלתי אותך בהתחלה כשדיברת על הבנו חושך לגרש, האם זה אמירה על המציאות או אמירה על הזמן. ואני חושב שאחד הדברים ככה שכאילו לפחות אצלי במסע המחשבתי שלי מתחדדים מאוד חדש, זה הבנה, חזק, זה ההבנה הזאתי, כאילו, אני קורא לזה תמיד חוש הומור של אלוהים, זה שכמה שיותר טרגי, ככה ההזדמנויות הרבה יותר גדולות. אני חושב שאנחנו חיים באמת בזמן שהוא טרגי, בלי קשר לפוליטיקה, בלי קשר לישראל, השינויים הם כל כך דרמטיים, הרבה אנשים מתהפכים להם החיים על הראש, אבל מצד שני, גם ההזדמנויות, כאילו, תמיד הולכות צמוד לדבר הזה, האפשרויות שתמונות בחושך הזה, למצוא איזשהו אור. וככה הוא כותב, הנתיבות שלום. ויש זמן התחדשות בחנוכה. שם החג חנוכה הוא מלשון התחדשות, וימי החנוכה מסוגלים במיוחד לחנוכת הבית, שהאור המאיר בימים אלו של חנוכת המזבח וחנוכת הבית מסוגל שיהודי יתקן בדק ביתו מכל הפרצות שנתהוו בו, ויחנך מחדש את ביתו, יחנוך מחדש את ביתו, על דרך שהיה בימים ההם שהיוונים פרצו את ג' פרצות בית המקדש, ובחנוכה גידרו את הפרצות וחנכו מחדש את בית המקדש. כך בכל שנה ושנה בזמן הזה מופיע אור, שמכוחו יכול יהודי לגדור פרצותיו ולעשות חנוכת הבית. על זה מרומז מצוות נר חנוכה איש וביתו. כי בית יהודי הוא כמאמר חז"ל, איש ואישה זכו שכינה ביניהם. והיינו כדוגמת בית המקדש שמעלתו היא מפני השראת השכינה בו. אך גם בית יהודי הם מתנהגים בו כראוי, וכבית מקדש מעט שיש בו השראת שכינה. אם רק לא גורמים חז ושלום להסתלקות השכינה. ולא, ככתוב, ולא יראה בך ערווה דבר ושב מאחריך. ולזה מרמז נר חנוכה, שהנר מורכב מאחדות השמן והפתילה ועליהם שורה השלבת. כך הבית בנוי מבחינת שמן משפיע ופתילה מקבלת, והאור על גביהם הוא השכינה השורה ביניהם. ואם ברבות העיתים והימים מתהוות פרצות, כדרך הפרצות שנתהוו בבית המקדש בימי חשמונאים, צריך יהודי לעשות בדק הבית ולחדש את ביתו. וזהו פירוש הברייתא מצוות חנוכה נר איש וביתו, מצוות הימים להמשיך בחזרה את השראת השכינה על ביתו. השראת השכינה היא בכל מקום הראוי להשראתה, ואם נתהוו פרצות בביתו של יהודי המונות את השראת השכינה, הרי מצוות החג היא נר איש וביתו, לתקן את בדק ביתו ולהכשירו להיות מקום ראוי להשראת שכינה, שאז ישוב נר השם להאיר על ביתו. והנה בתיקון בדק הבית לאו כל ענפין שווין. מה שאצל אחד נקרא תיקון הבית, אצל חברו אינו כלל בגדר תיקון, שכל הגדול מחברו גם תיקון הבית צריך להיות במדרגה יותר גבוהה. וזה המשך הברייתא, המהדרין נר לכל אחד ואחד. לכל אחד יש מדרגה מיוחדת של תיקון הבית, שעל ידה נעשה ביתו ראוי להשראת שכינה. מבחינתי לפחות אולי בחנוכה הזה, זה ממש, זה המסר שאני הייתי רוצה ללכת איתו, אני חושב, בחג הזה, במסע הזה של חנוכה, בהזדמנות הזו, שנמצאת דווקא דווקא בבית הפרוץ, לחנוך אותו מחדש, או לייצר איזושהי לידה מחדש. אני חושב שכל המסע שלנו הם בעצם מסתובב סביב הדבר הזה.
טוב, עם הדבר היפה הזה נסיים. תודה לנדב הלפרין שערך והפיק. תודה לכם שהאזנתם.
חנוכה שמח, שבת שלום.
שבת שלום.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.